אנחנו מתחילים שוב ללמוד את פרק נתיב התורה. אנחנו בדף ה'. המהר"ל הביא גמרא ממסכת עירובין על שני מצבים שמחזירים, שצריכים תורה כדי להחזיר סדר. תודה רבה. המצב הראשון, שאדם הולך לדרכו, המהלך בדרך. והסברנו בשבוע שעבר באריכות, שיציאה לדרך היא יציאה מן הסדר, סדר רגיל לאדם, ישוב, מקום מושב בני אדם. זה המצב הרגיל של בני אדם. כשאדם יוצא לדרך, אומר הירושלמי במסכת ברכות, פרק ד', שכל הדרכים בחזקת סכנה, כי יוצאים מסדר קבוע, יוצאים ממקום שכבר נכבש, כן, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, ומילאו את הארץ וכבשוע, יוצאים למקום שעדיין לא נכבש, יש בזה סכנה. זה מצב אחד שיש בו יציאה מן הסדר. אם כן, זה מצב של יציאה מן הסדר ביחס לעולם. הממד השני זה האדם. יש העולם והאדם. מתי אדם יוצא מן הסדר? כשהוא חולה. ולכן, הגמרא הזאת במסכת עירובין, כן, ממשיכה עם מצבו של אדם החולה. חש בראשו, וחש בגרונו, וחש בבני מאיים, חש בעצמותיו, חש בכל גופו. בכל המצבים האלה חייבים להחזיר סדר. ולמדנו על פי המהר"ל שהתורה היא סדר העולם. לכן האדם צריך לעסוק בתורה כדי להתחבר מחדש אל הסדר האידיאלי. לא שהתורה זה באמת תרופה במובן הרגיל, אלא במובן של התעלות ממציאות של אי סדר למציאות של סדר. אומר המהר"ל, דף א' עמודה ימנית, שורה שישית. ולכך אמר אחריו, כלומר אחרי העניין של היציאה לדרך. אם יש לאדם חולה בגופו, שכל אשר הוא חולה יוצא מן הסדר. כן? מה זה מחלה? יציאה ממציאות הבריאה המתוקנת, המסודרת. בריא זה מלשון בריאה. הסדר האמיתי של הבריאה זה בריאות אצל האדם. והנה האדם הזה חולה, הוא יצא מן הסדר. יעסוק בתורה שהיא סדר העולם. מה האדם החולה צריך לחזור, לעשות? לחזור אל הסדר. ובאמת, למשל, בספר אורות התשובה, הרב קוק מדבר בתחילת הספר על התשובה הטבעית, שאדם צריך לחזור לבריאות הטבעית, בריאות הגוף ובריאות הנפש. בזה הכל מתחיל, קודם כל להיות בריא בגופו ובריא בנפשו. הכל מתחיל מזה. ואז האדם אשר היה מקבל חולי שהוא שינוי, יחזור אל הסדר שהוא בריאתו, בריאותו. כן? זה העניין של התורה. התורה פורסת לפנינו את הסדר האידיאלי של העולם ושל האדם. אז כשיש יציאה מן הסדר מצד העולם, או יציאה מן הסדר מצד האדם, יש לחזור אל הראשונות. יש לחזור אל הסדר הבסיסי. הסדר הבסיסי זה הסדר האלוקי של העולם. למה? כי הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא עלמא. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. זאת אומרת, מה זה בא להגיד לנו המדרש הזה? זה בא להגיד לנו שבתורה נמצא האידיאל, המבנה הפנימי האידיאלי של העולם ושל האדם. המדע מתייחס לסדר החיצוני, גם של העולם וגם של האדם, אבל יש סדר פנימי. ואז אדם כזה שהוא יצא מסדר בריאותו, שהוא חולה, מה עושים לו? אז תראה לחזור לסדר. ואמר עוד, עכשיו מעניין, למה בגמרא יש התפרטות? היה אפשר להגיד באופן כולל, כן? לגבי העניין הזה של יציאה מן הסדר של האדם. חולה, יעסוק בתורה. למה יש התפרטות? חש בראשו, חש בגרונו, חש בבני מאיים, חש בעצמותה, חש בכל גופו, מה אתה אומר?
אז יש שאלה, מה הכוונה שיצא מסדר של חולה? הסדר האלוקי זה שהאדם יהיה בריא?
ברור.
ודאי,
זה קלקול. כן, ודאי. קלקול שלך או קלקול? זה לא חייב שאדם גרם לעצמו להיות חולה. לא בכל דבר אדם אשם. זה לא ככה. זה נכון שיש דברים שאדם הוא אשם. כן? אם אדם לא מתלבש כשקר, או אם אדם נחשף לשמש ב-50 מעלות בחוץ, אז יש לו בעיה. אבל לפעמים יש מצב כזה, אנחנו בעולם של שינויים. אז נכון, בוודאי, הסדר הרגיל זה שאדם הוא בריא, בטח. איך הקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון? המחלה הגיעה הרבה יותר מאוחר. בהתחלה המצב היה בלי, מה דבר כזה מחלה? מה זה מחלה? מה פתאום? מה פתאום זה התקלקל? זה הקדוש ברוך הוא ברא המצב, הוא ודאי רוצה בטוב. כיוון שקדוש ברוך הוא רוצה בטוב, אז הוא רוצה בעולם שלם, מתוקן. ברור שהמצב האידאלי זה מצב של אדם בריא.
אבל המחלה היא
בצד
החיצוני של האדם, בגוף.
לא.
למה?
היא לא בצד החיצוני, רק.
למה צריך לחזור לצד החיצוני?
נכון, אתה שואל טוב. אם זה הסדרים הגופנים שהתקלקלו, אז מה עוזרת התורה? אתה שואל טוב. לך לרופא. נכון מאוד. אלא באמת, מחלה היא לא קשורה רק לסדר החיצוני של אדם. היא עובדה שהאנשים נחשפים לאותם פגעים, ולא חולים באותה מידה. אז מה זה אומר? זה אומר שיש פה הבדל בין אדם לאדם. לפי החוסן הפנימי, מערכת החיסונית, לפי הרצון של אדם לגבור על מה שתוקף אותו. לפעמים אדם הוא במצב של חולשה. הוא לא כל כך רוצה להתמודד. אז החיידק מוצא בקלות את איפה, כן? מוצא כן, אבל זה אדם לא כל כך רוצה להתמודד. יש לו מצב כזה שאדם אומר, לפעמים אדם חושב ככה, וואי, אם הייתי יכול עכשיו לשכב במיטה כמה ימים, יש לו כזה אדם, רוצה להתפנק, אם הייתי יכול עכשיו להיכנס למיטה כמה ימים, ככה להתפנק, לא לזוז מהמיטה, כוס תה, לא לזוז, אבל מחשבה כזאת, יש לה משמעות, כשאתה חושב ככה, אתה יודע לך שיש לזה משמעות, אתה מוריד מעצמך כל מיני הגנות. אתה מוריד מעצמך את הגיוס הפנימי. בריאות האדם היא לא תלויה רק במציאות החיצונית הגופנית. הגוף זה חומר. אבל מה מחיה את כל זה? יש מערכות שלמות שמחיות את כל הגוף הזה. כל החומר הזה. מערכות נפשיות, מערכות פנימיות, רוחניות, ועובדה שלפעמים אדם מקבל בשורה טובה, זה מבריא אותי. וחלילה וחס אדם שומע בשורה לא טובה. אני מכיר אנשים שבגלל, אני מכיר מישהו שבגלל, הוא ממש נהיה חולה מאוד. איבד חלק מן התפקודים שלו בגופו. רק בגלל בשורה שהוא קיבל בטלפון. פתאום חלק מן הגוף יפסיק לעבוד. אז מה אתה חושב שזה לא? אז לכן, פה, שאלת נכון, פה אומרים לאדם, אדוני, תורה, כי התורה היא וחי בהם. מה זה תורה? וחי בהם. עץ חיים היא למחזיקים בה. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ובחרת בחיים. כמה התורה נותנת ככה תוקף לחיים. היא מחזקת את החיים. ומה היא מחזקת? מה? היא מחזקת ויטמינים? היא נותנת ויטמינים. היא נותנת לאדם תוקף לסדר הפנימי האידיאלי. יש בנו ציור אידיאלי של מציאות החיים שלנו, בנו. השאלה אם הציור הזה הוא בולט, האם הציור הזה הוא מודגש בנו, או שהוא חלוש. ציור כזה בקושי אפשר לראות אותו. אתם מבינים? אז במה, כשאדם עוסק בתורה, והוא לומד על רצון השם, שרצון השם זה חיים, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. אז זה מחזק בו את הציור, ציור החיים שבו. יש בנו ציור של חיים. האם אנחנו מחלישים אותו, מחזקים אותו, מבליטים אותו, מדגישים אותו? ציור חיים, הכוונה שבתוך המציאות הפנימית שלנו, שנמצאת בעומק הווייתנו, שמה יש משהו שאומר לנו לחיות. כל אדם בריא, נורמלי, רוצה לחיות. אבל השאלה עד כמה הוא רוצה לחיות. לפעמים הוא רוצה לחיות בגלל סיבה מסוימת. זה חיים שהם עוד לא שלמים. לחיות בגלל. למה אתה רוצה לחיות? אני רוצה לחיות כי אני חולם לעשות טיול. בשביל זה אתה רוצה לחיות. זה לא, זה בקשת החיים צריכה להיות בקשת חיים מוחלטת. בדיוק. בטל הדבר, בטל העניין. כמו אהבה, נכון מאוד. אסור שהחיים יהיו תלויים בדבר. איפה מתחברים לחיים שלא תלויים בדבר? זה התורה. התורה זה חיים שלא תלויים בדבר. הקדוש ברוך הוא רוצה בחיים. איך אנחנו התפללנו? בימים הנוראים, מלך חפץ בחיים. זוכים? זה לא לפני הרבה זמן. נכון, ידידיה? אבל זה לא לפני הרבה זמן. אפשר לחשוב, כאילו שזה ראש השנה, זה ראש יום, זה לפני זה. זה רק עכשיו היה. מה אמרנו?
22 יום.
כן, זה בסך הכל. מלך חפץ בחיים. מה רצינו להגיד בזה? אנחנו רוצים חיים כי אתה חפץ בחיים. אז אתה תבוא ותגיד, או רק בגלל זה, רק בגלל שהשם חפץ בחיים אתה רוצה חיים? מה זאת אומרת? זה בקשת החיים הכי אמיתית. לא בקשת חיים התלויה בדבר, אוי ובוי. מי שכל הרצון שלו לחיות זה בגלל דברים קטנים, פירורים של חיים, אז החיים שלו תלויים על בלימה, על כלום. זה מה שפה מלמד אותנו המרן. הגמרא אומרת, חש בראשו, יעסוק בתורה, כדי לחזור לסדר. ואמר עוד חש בראשו, כי כאשר יבוא שינוי לגוף, כמו כל הדברים שהם שינויים בגוף, כן, הגוף שלנו הוא נתון לשינויים, אנחנו רואים את זה במעט שינויים, כל ההרגשה שלנו משתנה, חם מדי, קר מדי, בדבר קטן, אבל לא חצי מעלה, כן. פעם שאלתי רופא, תגיד לי, מתי אפשר להגיד אצל האדם שיש כבר חום? הוא אומר לי, 37 וחצי זה חום. ו-37, לא, 37 זה נורמלי. מה, זה חצי מעלה זה חום? הוא אומר, כן. ו-36 וחצי? ו-30 וחצי לא טוב. טוב, חצי מעלה, בקיצור, גמרת עם הגורל של הבן אדם. על חצי מעלה... אנחנו, כל הגוף שלנו כל הזמן נתונים לי כל מיני שינויים. אנחנו חיים בעולם השינוי. וזה משפיע עלינו. על ידי התורה, שהיא סדר העולם. מה היא עושה? היא מחזרת את הגוף שהיה בו שינוי אל סדר שלו. היא מחזקת חזרה את המערך הפנימי. השלם כי כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את האדם על פי הנתונים האלה, זה מתוך חוכמה אלוקית עצומה. איך חום הגוף שלנו מותאם למציאות החיצונית, זה משהו מדהים. כמה מנגנונים פועלים להתאים את הגוף לשינויים החיצוניים. אז זה משהו מדהים. צריך להמציא מכשירים סופר משוכללים, חיישנים, כדי שיצליחו לפעול בהתאם לשינויים של המציאות. ואצלנו הגוף, כל שנייה, כל רגע, הוא יודע להתמודד ולהחזיר את הגוף, לגרום לאיזון כזה, חם מדי, טוב, שדה, קרר אותך קצת. כל מיני מנגנונים מתחילים לפעול כדי קרר אותך. קר מדי, כל מיני מנגנונים בגוף מתחילים לפעול. פילי פלאים. אבל כל זה צריך לעבוד טיפ טופ. בלי שום שיבוש. איפה זה קיים? כן.
בפני הבריאה עצמה, השמש והירח. השמש מחממת, הירח מבסדת.
טוב. הנה, חכם איש מדע אומר לנו דברים. כן.
התורה היא מחיית האדם במובן הזה של כוח סגולי, או פשוט, זאת אומרת, כשאדם יש למה לחיות, אז באמת שלא יותר... אדם חולה,
ככל
שיש לו יותר
למעלה,
יש לו יותר כוח, או בצד הסגולי שזה.
גם זה נכון, מה שאתה אומר. גם זה נכון. יש בשביל מה לחיות, אתה אומר. נכון, גם זה נכון. להיטיב לכם כל הימים. אבל זה באמת הצד היותר גלוי. ודאי שיש צד סגולי. הצד הסגולי, מה זה הצד הסגולי? פעם הסברנו מה זה הצד הסגולי. התורה היא מחברת את האדם למציאות פנימית. כלומר, אנחנו מודעים למצבים החיצוניים של הווייתנו. ועל זה יש לנו מעט שליטה. אנחנו בכל זאת משתדלים, קר לנו, לובשים סוודר, חם לנו, מתחילים להברר את עצמנו. כן? אנחנו לא כל כך מחוברים להווייתנו הפנימית. אפילו אדם לפעמים לא שם לב לרגשות שלו. הוא אפילו לא שם לב למחשבות שלו. הרי כמה פעמים אני תופס את עצמו ואומר, תגידי, על מה אתה חושב עכשיו? מתחיל, נכון, על זה אני חושב. זה בסדר לחשוב על זה או לא בסדר לחשוב על זה? תופס את עצמך באמצע 18, על מה אתה חושב? אפילו לזה, לרגשותיו, למחשבותיו, אדם לא כל כך מודע. קל וחומר שהוא לא מודע לשכבות יותר פנימיות. מה התורה עושה? התורה זה דבר כזה מופלא, שכשאתה עוסק בו, הוא לא משאיר אותך ברובדים החיצוניים של הווייתך ולא הוויית העולם. התורה מיד מחברת אותך למציאות פנימית, באופן סגולי. כי גם עד שאתה מבין שזה נמצא בתורה, גם זה לוקח זמן. כי הרבה פעמים כשאתה עוסק בתורה, אתה בסדר, זה אמר, זה אמר, הוא אמר, הוא עשה, הוא אמר, הוא עשה. עד שאתה בכלל, אבל זה כבר עובד. כי כשהתורה זה מציאות כזאת שהכל מחובר בכל. זה פרדס, פשט, רמז, דרש, סוד. כל השכבות של הוויית העולם נמצאות בה. ולכן, ככל שאדם יותר לומד, פתאום מגלה עוד עניין ועוד דבר, וזה פילי פלואים, לאן זה מגיע, במה זה נוגע, לאן זה חודר, מדהים, עד כדי נר מצווה ותור האור, כי נר השם נשמת אדם. עד לשם זה מגיע. עד למדרגה הנשמתית, הפנימית, של היחיד, של הכלל, של כלל ההוויה, של כלל העולם. טוב? אז זה עובד שם. אז זה במדע הגלוי, אתה לא חודר לשם. גם הפסיכולוגיה היא לא חודרת כל כך עמוק בנפש האדם. מאוד, לא. היא עדיין נוגעת בשכבות המאוד חיצוניות של נפש האדם. זה ידוע. אז איך אני מגיע לשם? ושם אגב, זה כמו המוח. יש במוח החלקים החיצוניים, הגלויים, הידועים, אבל החיים של האדם הם כלואים בגזע המוח. שמה זה לא גלוי? שמה זה יותר פנימי. ובתוך זה יש עוד וכולי. פנים לתוך פנים. אז איך אני מגיע לשם? איך אני מחזק את הערך שם של החיים? זה לכן, זה מה שפה חז"ל מלמדים אותנו. וזה נכון לגבי העולם, וזה גם לגבי עצמנו. לכן הרבה פעמים תולים כל מיני דברים בביטול תורה. למה מתייחסים לעניין של ביטול תורה בחומרה כזאת? בסדר, רוצה ללמוד, לומד, לא רוצה ללמוד, לא לומד, מה קרה? אם פיזיקאי החליט להפסיק ללמוד פיזיקה, העולם ימשיך לעבוד, ככה אני מבין פחות או יותר על פי הכללים של הפיזיקה. גם אם הוא לא ילמד פיזיקה, החוקים של הפיזיקה ימשיכו לעבוד, נכון? מה? אם הוא לא יבא מעבדה שלו, אז העולם הפיזיקלי לא ימשיך להתנועע? ימשיך להתנועע. אבל ביטול תורה, מיד אומרים, באבון ביטול תורה, זה בא לעולם, זה בא לעולם, זה בא לעולם. מה קרה? מה קרה? זה כי זה משהו אחר. כי פה לא מדובר במציאות הגלויה, פה מדובר במציאות הפנימית, שהיא כל הזמן צריכים חיות. שם צריך להחיות. צריך להזרים לתוך המציאות הפנימית, צריכים להזרים הזרמות של חיים, של אור, כי נר מצווה ותורה אור, כדי לחזק את המציאות הפנימית. כי המציאות הגלויה היא מאוד מאוד תלויה במציאות הפנימית. אפילו כדור הארץ זה ככה. מה קרה? טוב, רוקה הארץ על המים. איך אפשר להתקיים? למה? יש לנו קרקע בטוחה. נו, ומה קורה כשבפנים זה מתחיל טיפה לזוז? אם משהו בפנים מתחיל פתאום לזוז, חבל על הזמן. פתאום הכל מתברבר, הכל מתבלבל, הכל מתערבב. בגלל שאיזו תנועה מתחת לשכבה העליונה של הקרקע מתחיל לזוז שמה, השם ירחם. אתה רואה? זה לא כל כך פשוט. צריך לחזק את המדרגות הפנימיות של ההוויה. זה נכון בעולם, זה נכון באדם. ואם אנחנו שמים לב שחיי האדם נראים תלויים בכל כך הרבה דברים כאלה, משתנים, כמו איזה סירה שנמצאת על איזה ים, שכולו סוער, ואז הסירה מתנועת מפה לשם, בני אדם נדחפים, נזרקים מצד לצד, מעניין לעניין, למה? זה בגלל שהמדרגה הפנימית היא לא מצליחה להחזיק את הצדדים החיים, את הצדדים הגלויים של החיים, היא לא מצליחה להחזיק אותם על עומדם. זה כמו שהכל מתנוע למעלה, בגלל שלמטה יש הרבה תזוזות. כן. זה המדרגה הכי פנימית, כן. נכון מאוד. זה המדרגה הכי פנימית. וצריך כל הזמן להבליט את המציאות הנשמתית באדם. לא להשאיר את מציאות האדם רק לחלקים הגלויים שבו. כי המציאות הגלויה היא נתונה להמון שינויים. היא חשופה להמון דברים. היא באה במגע עם החוץ, לפתח, חטאת רובץ, אבל לא בנשמה. הנשמה לא, היא יתנה. שמה אין חטא. החטא הוא בפתח. הוא בחוץ. הוא לא בפנים. אז ככל שאתה יותר קשור לתורה, אתה יותר בעצם מחובר לצד הפנימי של המציאות, ואז אני נותן... זה נותן אפילו מדרגה כזאת שצדיקים אפילו במיטתם קוראים חיים. כי זה אף פעם לא יכול למות. עד כדי כך. ולעומת זה הרשעים אפילו בחיים קוראים מתים. מה זאת אומרת? אז כולם מקשים הרי קושייה ידועה ומפורסמת. מה רשעים בחיים קוראים מתים? למה הם לא חיים? חיים טוב. הם יושבים במסעדות. אז איפה הרשעים האלה קוראים מתים? מה שאתה רואה זה השרידים של פירורי החיים שבהם. זה מה שנשאר. אבל כשאתה עדיין רואה, זה כמו כוכב, מגיע אליך אור מסוים, הכוכב מזמן מת, ועדיין האור ממשיך להגיע אליך. אז יש מצב כזה, שאדם במדרגה הפנימית שלו, הוא כבר מת. הוא כבר לא כאן. ומה אתה רואה בכל זאת? אתה רואה משהו עדיין שמבצבץ, כן? שעדיין שורד. אבל זה לא החיים, זה לא החיים הגדולים, המהותיים, המשמעותיים, שיגבעו את חותמם. שיגבעו את חותמם. אתה רוצה לדעת מה היו חיי אדם? שמע מה שאומרים אחרי שהוא כבר לא בעולם. כן. רצית להגיד משהו, כן.
הרב שואל מקודם, למה הגמרא הביאה את כל ההתפרטות?
התפרטות, כן.
אולי כי הייתה אהבה מינה שזה ישפיע רק על הראש של האדם, על מה שהוא עוסק, ולא על כל האיברים.
או, יפה, נכון. נכון. אז באמת זה מה שעכשיו המהר"ל הולך בעצם להסביר, שיעור קומתו של האדם, נכון מאוד. ואמר עוד, חש בראשו, כי כאשר יבוא שינוי לגוף, כמו כל הדברים שהם שינויים בגוף, על ידי התורה, שהיא סדר העולם, מחזרת את הגוף, שהיה בו שינוי, אל סדר שלו. כי אל סדר התורה נמשך הכל, כמו שאמרנו. כלומר, התורה יכולה לחזה הכל, הכל. כל ההוויה, הוויית העולם, הוויית האדם. ומה שאמר הראש בפני עצמו, כן? זה השאלה בעצם. למה ההתפרטות הזאת? חש בראשו, חש בגרונו, חש בבני מאיים. אז הוא מתחיל להסביר. ומה שאמר הראש בפני עצמו, מפני שהראש שם השכל. אז כשמדברים כאן על הראש, לא הכוונה רק פשט מיגרנה. זה לא הכוונה. אומר המהר"ל פה, רבותינו התחילו לתאר לפנינו שיעור קומתו של האדם. במה זה מתחיל? הראש. מה זה הראש באדם? מה זה? אז הוא מסביר. ומה שאמר הראש בפני עצמו, מפני שהראש הוא שם שכל, והוא קרוב אל התורה, זה החלק הכי קרוב אל התורה. למה? מפני חשיבת הראש. חשיבות. חשיבת חשיבות. זאת אומרת, הראש, זה המקום שבו האדם יכול לתפוס את העולם המופשט. זה הכי קרוב בעצם אל התורה, והתורה הכי קרובה אליו.
זאת גם הסיבה שמנעים את הסביבים של דרך על
הסרט. נכון, עולם המחשבה. הוא ראשון וקודם לקבל רפואה על ידי התורה. כי זה הכי קרוב במהות אל מדרגת התורה הראש. העולם המחשבתי, העולם הרוחני, ולפיכך אמר בראשון, חש בראשו, יעשוי בתורה. דבר ראשון, אתה מתחיל להרגיש שמשהו מתבלבל אצלך, שהראש לא בסדר, הראש לא צלול, אתה רוצה לתפוס ראש, דבר ראשון, תוירה. אתה מתחיל משהו לא בסדר בראש, נכון? כן? לא רק כואב ראש, אלא כואב בתוך הראש. אז מיד, אל תיתן לעסק הזה להתדרדר. מהר תורה, היא תחזיר את הסדר הנכון שם. כן.
זאת אומרת שזה לא תתמש מחש בראשו.
לא. זה כן, השאלה מה אתה מתכוון תרתי משמע.
זאת אומרת, כואב לך הראש לעסוק
בתורה, ואז פתאום לא יהיו לך כאב בראש.
שאתה לא עוסק בתורה, או שזה
אמצע הפנימי? כן. טוב, זה באמת שאלה. אתה כבר רוצה לשאול על הקשר באמת בין הסממנים הגופניים יחד עם המציאות הפנימית של האדם. בטח יש איזה קשר. אי אפשר שלא יהיה קשר. אבל פה המהר"ל מלמד אותנו להסתכל על דברי רבותינו לעומק. חש בראשו זה לא בהכרח רק העניין הגופני, כי הרב כך כתוב חש בכל גופו. נו, אז מה? חש בראשו, זה אכן, מה אני שאלתי קודם, למה צריך את ההתפרטות הזאת? אלא המהר"ל מגלה לנו שכאן בעצם רבותינו באו לדבר על המוקדים. מוקדי החיים שבאדם. יש מוקד אחד שקוראים לו הראש. זה מוקד של חיים בפני עצמו. מה קורה? הכל בראש. מכירים את זה? הכל בראש? זהו, הכל בראש. אז אם הכל בראש, אז צריך טיפול. ומה הטיפול הראשוני? תורה. התורה היא באמת, זה גם הדבר שישפיע הכי הרבה על הכל בראש הזה. כמו שאמרנו קודם, שאדם מאמין בחיים, שהוא רוצה חיים, שהכל נמצא בראש, אין בו שם ייאוש, יש פרספקטיבה ארוכה, לפי מה שאדם תופס את העניינים, יש לו פרספקטיבה, הוא רואה את הדברים לדווח ארוך, הוא לא עובד רק על מטרות קרובות, אלא הוא מוכן לקחת על עצמו משימות למטרות רחוקות ולא רק קרובות. זה עניין של הראש. אז אומר המהר"ל, שים לב למה שרבותינו עשו. למה הם פירטו? כי הם רצו לפרט את מוקדי החיים שבאדם חש בראשו. אחר כך למה הלכו? לדיבור. ואמר אחר כך חש בגרונו יעסק בתורה, הגרון הוא למטה מן הראש, אשר שם השכל, והגרון יוצא ממנו הדיבור. עכשיו הוא מתחיל לפנח, הוא מפנח לנו את המפתחות. אחרי הראש, השכל, הדעה, מה בא? הדיבור. והגרון כלי אל השכל הדיברי. ככה רש"י הסביר. רש"י הסביר, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה, שנדבסף בו דעה, ודיבור, הדיבור מתרגם את הדעה, הוא הכלי, כלי התרגום של המדרגה המחשבתית שבאדם, זה מאפשר את התקשורת.
מה? לצמצם בעצם את הדעה, לתוך כלים
שאת מוכל לפה. זהו, בדיוק. זה בעצם, המילים נקראות אצל רבותינו תיבות. זה קופסאות. זה קופסאות להכיל את המחשבה כך שהיא ניתנת לתפיסה. לפעמים על ידי עצמי ולפעמים כמובן על ידי זולתי. אז עכשיו עוברים לשלב הבא. תדע לך שלתורה בראש ובראשונה כוח להשפיע על הראש. אבל יש גם לתורה כוח להשפיע על הכלי שהוא בא לתרגם את מה שבראש, על הדיבור. ודיברת בם, ושיננתם לבניך. כמה התורה מתעסקת בדיבורו של האדם? כמה היא מתעסקת בדיבור? דבר מעט, עשה הרבה. כל המרבה בדברים מביך את. אל תרבה שיחה. נכון. התורה, אתה רואה שכמה התורה מתעסקת בדיבור. מה קרה? מה קרה? תן לבן אדם שידבר מה שהוא רוצה. לא, חביבי. זה שייך לשיעור קומתו של האדם. מה זה האדם? חי מדבר. זה מדרגה בפני עצמה. חי מדבר. אז התורה יכולה לטפל בראש, חש בגרונו, אדם מרגיש... הדיבור הוא לא מה שצריך להיות. הוא לא מתרגם את המחשבה.
לכאורה.
אין, כן.
אמרנו, זה נקרא, הכל בראש. הראש זה השורש, אז כל מה שהוא, הכל חש בראש. אבל דיבור לא זה בראש.
אתה צודק. לכן באמת ככה הגמרא התחילה. הגמרא התחילה בחש בראשו. אני לא בטוח שאם מישהו הולך לטיפול, דבר ראשון ישאלו אותו מה מצב הראש. לא ישאל אותו מה מצב הראש. הרופא לא יתחיל בבדיקת הראש, יתחיל בבדיקות אחרות. אצל התורה מתחילים מן הראש. אתה שואל, טוב, אם הכל בראש, אז למה אתה צריך לטפל בדרגות שלמטה מהראש? אז יש לזה כמה תשובות. תשובה ראשונה, כי יש אצל האדם זיקה הדדית. יכול להיות שאדם בגלל הדיבור הוא מקלקל את מה שיש בראש. זאת אומרת...
שלוחה.
מה?
שלוחה.
כן.
לא, בדרך כלל
דיבור מקולקל. כן, אבל יש גם מצב כזה שהאדם בגלל מה שהוא מדבר הוא משתמש בכלי הזה כאילו זה תמיד אותה טעות. שהקדוש ברוך הוא מעמיד לרשות האדם הרבה כלים לפעול בחיים, להיות נוכח. ולפעמים קורה שאדם לוקח אחד מן הכלים האלה והוא משתמש בו כאילו באופן עצמאי, כאילו שהוא לא מחובר למערכות אחרות. מבין מה שאני אומר עכשיו? דוגמה, הקדוש ברוך הוא מעמיד לרשות האדם כלי אכילה. זה כלי אכילה, אבל כלי אכילה זה לא כלי בפני...
אבל הבאג הוא לא בכלי, הבאג הוא בשורש,
ברור. זה גם נכון, אבל מכיוון שיש יש השפעה הדדית בין המערכות השונות, לפעמים, וזה מה שהתורה לא מתעסקת רק במצב של לכתחילה, לפעמים אתה רואה שיש בן אדם, שאם אתה רוצה את ה... נכון, לפעמים אדם הוא דוגמה, הוא מגמגם. אז אתה מנסה לטפל בראש. ולפעמים... בזה שאתה תצליח, תלמד אותו לבטא את המילים, לאט לאט, לאט לאט, באיזון חוזר, זה מצליח גם להשפיע על המחשבה שלו. זאת אומרת, זה לא תמיד הולך ככה, מלמעלה למטה. לפעמים יש גם עניין כזה שאתה מתחיל מלמטה, ואתה מצליח לפעול חזרה על המדרגות היותר עליונות. לפעמים העצה שאתה צריך להגיד לבן אדם, אתה יודע מה? אולי פעם תתחיל לאכול מנה אחת פחות כל יום? אתה יכול להתחיל להגיד לו, שמע, חביבי, זה עניין תפיסתי, מחשבתי אצלך, אתה אדם בלי גבולות, כל מה שאתה רואה, אתה רוצה לתפוס, אתה חי עולם שאין בו שום. טוב, שמעתי אותך. אבל לפעמים אתה צריך להגיד לאדם ישר את העניין. מספיק, אתה אוכל יותר מדי, די. מספיק לאכול קצת. אתה תוקף ישר את המוקד, ועל ידי זה, באיזון חוזר, אתה מעלה אותו לסדר את מחשבותיו. מעניין, למה דיברו איתי דווקא על העניין הזה? מתחיל לחשוב על זה. אז זה אותו דבר. לפעמים, אתה צודק, אם היינו מצליחים כל הזמן לשלוט לגמרי על מה שיש לנו בראש, אבל אנחנו כבר אנחנו יודעים, כתוב בספרים, שלא, לאדם אין תמיד שליטה על מה שמתרוצץ לו בראש. העבודה שלו זה לגרש את המחשבות הלא טובות. אבל לפעמים תוקפות אותו מחשבות בלי שליטה. טוב, אז עכשיו איך אני... תן לי כלים לשלוט על זה, מה לעבוד? אז אחד מן הכלים שאומרים שנותנים לאדם זה הדיבור. יש יותר שליטה לאדם על הדיבור מאשר על המחשבה. יש לי יותר כלים לשלוט על הדיבור מאשר על המחשבה. אני יכול לסגור את הפה, אני יכול לפתוח. אני יכול לכוון את הדיבור שלו, שלי על ידי קריאה. לשלוט על המחשבה זה התאמנות הרבה יותר קשה. זה הרבה יותר מסובך. אז לפעמים אתה צריך לתפוס את האדם במה שיותר בשליטתו, מאשר ללכת ישר על המדרגות היותר עליונות. זה לא אומר שצריך להזניח גם את העבודה על הראש. אבל לפעמים אתה צריך להתחיל לעבוד מלמטה. לכן כדאי לדעת מה אין כל מוקדי החיים שבאדם. מבחינת החרמה
עשינו משכים הלבבות?
כן. כן, נכון.
כמו הרמחל
שמוצא שלי. מה? כמו שהרמחל
אומר בשער הזריזות.
כן. שאדם מזרז. חיצוניות מזרזות. כן, לפעמים, נכון. יש דבר כזה, כי האדם זה מאוד מורכב. וככל שדבר הוא יותר מופשט, הוא מצריך שליטה יותר קשה. אז לפעמים כדאי לתת לאדם הדרכה לשלוט בדברים היותר גלויים, היותר פשוטים, ומתוך זה לקנות שליטה גם על המדרגות היותר מופשטות. טוב, עצרנו בגרון, בעזרת השם נמשיך מחר.